הערב אני רוצה לדבר קצת וככה ביחד להתחיל להביא תשומת לב לדברים שקורים, לדברים שעולים בזמן המדיטציה. בעצם אנחנו, הרבה מאיתנו, באנו לתרגל מתוך מטרה להגיע לרוגע, לאיזשהו שקט, לאיזושהי שלווה, לאיזושהי בהירות, צלילות, ריכוז, מיינדפולנס, קשב. והרבה מאיתנו שמים לב שכשאנחנו מתיישבים עם כל הכוונות הטובות ועם נחישות עם רכות, כמו שאנחנו אומרים פה, ויחד עם זה, למרות ההתכוונות, דברים אחרים מאשר בהירות, אחרים מאשר צלילות, מופיעים ומבקרים אותנו בזמן המדיטציה. אז אנחנו הערב קצת נתחיל לשים את הפוקוס על האורחים האלה, שהאורחים הלא קרואים, שבאים לבקר אותנו. ואני רוצה להתחיל לשמוע מכם, ככה, איזה אורחים באים לבקר אתכם, ואני ארשום אותם פה, אנחנו נעשה את זה קצת בכיתה בבית ספר. אני ארשום אותם פה על הלוח, אז אני אשמח אם תתחילו להגיד איזה אורח או אורחת ביקרו אתכם, נגיד, היום אחרי הצהריים. נתחיל ממשהו ממש ככה קרוב. כן.
תמיד שאני יושב, יש לי כאב מאוד מאוד חזק.
כאבים? אוקיי, תחושות, כאבים. תחושות פיזיות. אני בכוונה קוראת להם תחושות פיזיות ולא כאבים, כי זה גם יכול להיות תחושות נעימות. תחושות פיזיות. עוד דברים מבקרים.
מחשבות.
מחשבות. זיכרונות. זיכרונות. זיכרונות זה סוג של מחשבות, רגשות, איזה רגש למשל? You name it. פחד. תסכול, שמעתי אומרים, כעס, חרטה,
אשמה.
כי מחשבות, זיכרונות זה סוג של מחשבות. יש אולי עוד סוגים שמבקרים, אם אתה יכול להגיד, אני ארשום. דאגות, בהחלט.
לי עלו מלא רעיונות.
רעיונות?
כן, בכלל קשור לזיכרונות, משהו קדימה.
מחשבות לעתיד, מחשבות עתידיות. יש לך הגדרה יותר... מה זה, תוכניות?
תוכניות.
תוכניות. אנחנו מאוד אוהבים לתכנן דברים. מוזיקה. מוזיקה. מי עוד שומע מוזיקה? גלגלת, משהו גיבל. מועזים, כן.
מועזים, זה לא מסובך.
מוזיקה. עוד דברים שעולים, כן, עומר.
אני מדמיין את הנשימות שלי כצורות.
עולות תמונות.
כן, כאילו, נגיד אני מדמיין שזה כמו שסתום, שזה כמו כל מיני כאילו חפצים.
אהה, זה משהו שאתה מדמיין במכוון או זה משהו שקורה?
אני לא יודע, אני חושב שזה כאילו משהו שנראה לי שבא להעסיק אותי, כי רשימה לבד זה משעמם.
נורא משעמם.
אז אם אני יכול לצייר את זה כמשהו אחר, אז...
תראו כמה יצירתיים אנחנו יכולים להיות. רק בשביל, בקורס הקודם הייתה כאן המורה שיילה מארצות הברית. באיזשהו שלב היא אמרה, What's so awful about being in the present moment? תראו, מה אנחנו עושים? היום אמרתי באחת הקבוצות, יש לנו פה, איך קוראים לזה, מערכת קולנוע ביתית. רק שלא להיות in the present moment. כן, מישהי אמרה חוסר שקט, מישהו מתחבר לחוסר שקט? חוסר שקט. חוסר שקט, חוסר סבלנות.
אני שמתי לב שאני בעשייה מאוד מתוחכמת.
עשייה?
מאוד מתוחכמת. אני שולט על הנשימה. פתאום קלטתי שאני לא נותן לה להיות, אני מתכנן אותה, ואז אני כאילו בעשייה.
אז תרפה. כן, נכון, זה חלק מהחוסר שקט. כן, מנטרות, עולות מנטרות, אוקיי, כן.
דמויות, יש לך?
דמויות. איפה נכניס דמויות? געגועים. אני אכניס את זה פה תחת תמונות.
שימום?
כן, שימום.
מישהו אמר
פנטזיות? עוד לא, אבל עכשיו אנחנו נרשום אותם. אני רושמת אותם פה דווקא. איזה פנטזיות? מי אמר פנטזיות? תכף אנחנו נקרין אותם פה על ה... אבל זה פנטזיות נעימות?
לא, זה יותר, אני לא חושבת שזה איזשהו...
דיידרימי.
לא, זה יותר דיידרימי, כאילו שיחות שאפשר לקרות או משהו, כאילו, זה לא אמיתי.
כן.
זה לא יקרה גם כן.
כן. שיחות. מה לא נעשה בשבילו? אני אכניס את זה פה, שיחות. אבל אני ארשום פה בכל זאת פנטזיות, כי אני חושבת ש... אולי אף אחד תלם איזה לבות, אבל בטח אולי אישה אחת או גבר אחד שהיה לה איזה פנטזיה מינית, אז ליתר ביטחון אני יכול לרשום את זה פה. אולי לא בקבוצה הזאת, לא אני רואה אתם הרבה יותר מדי בודיסטים, אבל יש קבוצות אחרות.
אני
הייתי
מרגישה בבהירות של העמימות.
בהירות של העמימות. אוקיי, יפה, זה עוד סוג של מחשבה, רשמתי כאן מחשבות. כן.
געגוע לא רשמתי.
געגוע.
איפה?
כי אני לא יודעת איפה לרשום.
געגוע.
אני רשמת געגוע פה בצד. עלו עוד דברים ש...
עייפות.
עייפות. עייפות. זה אורחת מאוד נוכחת. כן.
שיפוטיות.
ביקורת.
משוע, צחוק. זה לא בדיוק מצבי תודעה, אבל זה יופי של אורח או אורחת. פחות או יותר אנחנו פה כיסינו, אתם רואים, חילקתי את הדף, בעצם יש כאן 1, 2, 3, 4 ו-5. שמתי כאן בצד, החלוקה הזאת ל-5, שתכף אני ככה אסביר עליה יותר, היא החלוקה שהבודה חילק לקטגוריות, ל-5 קטגוריות, מצבי תודעה, מצבים מנטליים שמבקרים אותנו ומערפלים את התודעה. אנחנו מתיישבים במדיטציה בהתכוונות לפתח בהירות,
וצלילות, ואלה באים וממסכים אותנו. מה ששמתי כאן בצד זה דברים שהם יותר, הם לא מצבי תודעה, למשל תחושות פיזיות, למשל צלילים, למשל מראות, נרשום פה צלילים, מראות, גם רגשות, אגב, רגשות מסוימים כמו עצב, לא נכללים פה כמצבי תודעה. הפינה הזאת היא די ריקה, אתם לא כל כך מילאתם אותה בהצעות. יפה. תשוקות. תשוקות.
אני חשבתי על האוכל.
כן. אוכל, פיתויים, מחשבות של הלוואי ש... שוקולד, כוס קפה, הבחור או הבחורה שהלכו על ידי בזה, סיגריות.
איזה סטייק טוב.
איזה סטייק טוב, כן. כאן יש, כאן נשאר מקום לעוד אורח שאני ארשום אותו והוא נקרא ספק. כן, אורח כבוד. אז כמו שאתם רואים, קודם כל, האורחים האלה הם די אוניברסליים. הם לא כאלה אישיים. הם נדמים, מרגישים מאוד אישיים בזמן שהם מבקרים אותנו. אבל כמו שאתם רואים, אנחנו כולנו חולקים אותם. ואחד הדברים שהמדיטציה עוזרת לנו לעשות זה קודם כל לזהות. והזיהוי, יש לו תפקיד עצום. תכף אני קצת ארחיב עליו, כמה חשוב קודם כל לזהות. אני יכולה לשבת ולהתבחבש עם איזה משהו ולהתבחבש איתו ולהתבחבש איתו, עד שאני יכולה לשאול את עצמי, רגע, מה בעצם קורה ברגע זה? אז אני יכולה להגיד, חוסר שקט. התודעה חסרת שקט עכשיו. למעשה אתם כמעט בכל הקבוצות שהיו זה עלה, שבימים הראשונים או ביומיים הראשונים של הקורס התודעה נעה בין שני המצבים או של עייפות ונמנום וכהות חושים ותחושה של כמו איזה סמיכה כבדה שמכסה על התודעה ואי אפשר להתנער ממנה. אז התודעה נעה בין מצבים כאלה לצד השני. סוף סוף התעוררנו קצת, שתינו אולי איזה כוס קפה, ואז יש חוסר שקט וחוסר מנוחה ותזזיתיות, והתודעה קופטת ממקום למקום, ואי אפשר להחזיר אותה לאובייקט המדיטציה. אז חמשת המכשולים, או איראן קורא להם חמשת האורחים הפושטקים, שבאים לבקר אותנו, אני אעבור עליהם קצת יותר בפירוט. ההשתוקקות, התשוקות, הן יכולות להיות לחוויה חושית, כמו שנאמר פה, לכוס קפה, לגלידה, לסטייק, למשהו מאוד מאוד מוחשי, אבל זה גם יכול להיות השתוקקות לשקט שהיה לי במדיטציה הקודמת. זה גם יכול להיות השתוקקות להיזכר בחופשה האחרונה, כשהייתי בים, כמה היה שקט וכמה היה רוגע, וכמה זה לא מה שיש עכשיו. לרצות משהו אחר ממה שיש עכשיו, שמשהו אחר יהיה נוכח. וקשה יותר לזהות את האורח או האורחת הזאת, התשוקות, ההשתוקקות, כמו ששמתם לב, גם פה היא עלתה ממש ממש אחרונה, בגלל שאנחנו כל כך שבועים בקסם של ההשתוקקויות שלנו. אנחנו קודם כל קשה מאוד לזהות אותן, ואחר כך קשה מאוד להיפרד מהן. בהשוואה, הרגע הנוכחי הוא באמת כל כך דל, כל כך משעמם, כמו שנאמר כאן, שקשה לנו להיפרד מהסרט הפנימי הזה שרץ אצלנו. במסורת נוהגים לדמות את התאווה לשד, רעב, בעל בטן עצומה ופה קטן. שום דבר לא מסביע את רצונו. והתודעה כל הזמן ברצייה, כל הזמן משתוקקת. מה שיש עכשיו אף פעם לא מספיק. אבל מצד שני חשוב גם לשים לב מתי אין תשוקה בתודעה. כשם שחשוב לשים לב מתי האורחים האלה נמצאים, חשוב גם לשים לב מתי הם לא נמצאים. גם התחושה של אילו רק היה, אילו רק היו מדליקים את המזגן, יכולתי לשבת יותר בשקט. אילו רק מי שיושב על ידי היה מפסיק לזוז כל הזמן. אילו רק... הבנתם את הרעיון.
היה לחם.
אילו רק היה לחם. וגם בחיים בחוץ. אילו רק שלוש נקודות, אז הייתי מאושרת. אילו רק הייתה לי זוגיות. אילו רק הזוגיות הזאת הייתה יותר טובה. אילו רק היה לי יותר כסף, אילו רק היה לי עוד יותר כסף, אילו רק הייתה לי עבודה, אילו לא הייתה לי עבודה. תמיד אני אהיה מאושרת בעתיד. מול הם באים פה בשני צמדים, לא סתם, מול התשוקות יש את ההפך שלהם, זה נקרא באנגלית ill will או aversion, דחייה, סלידה.
תשוקות זה craving?
כן, תשוקות זה craving, זה especially craving for sensual pleasures. וההפך זה aversion, דחייה, סלידה, מרמור, טינה, תסכול, כעס, זעם. כל הקשת הזאת, לפעמים גם מחשבות רעות על מישהו, קנאה ומחשבות רעות על מישהו. לפעמים אפילו משהו כמו פשוט, משהו הרבה יותר פשוט כמו הרצון שהכאב הזה בברך כבר לא יהיה. גם זה נופל תחת הריבוע הזה של לא רוצה שמה שיש יהיה. ו שתי המשבצות האלה הן משבצות מאוד מאוד מרכזיות בתפיסה הבודיסטית, בניתוח הבודיסטי של המצב הקיומי שלנו כבני אדם. שבעצם אנחנו, קריסטופר דיבר על זה היום, כשהוא דיבר על ארבעת הצמדים של הקיום הארצי, אתם זוכרים? הוא דיבר על הרדיפה אחרי תענוגות החושים וה... ניסיון להימנע בכל מחיר מחוסר נוחות, מכאב, מסבל, מכל מה שאנחנו מקטלגים אותו כשלילי, נגטיבי. ואנחנו למעשה כל הזמן נעים באורח כמעט לא נשלט במטוטלת הזאת בין להיאחז במה שנעים, לנסות לשחזר אותו, לנסות לשמר אותו, ובין לדחות ולרצות שיפסק מה שלא נעים. התנועה הזאת של הרחקה, של הדיפה, היא מרחיקה אותנו מהחוויה. ובמדיטציה, בתרגול המדיטציה, אנחנו מגלים שגם אם החוויה היא לא נעימה, היא קשה להכיל. יכול להיות שהיא כעס מאוד גדול, יכול להיות שהיא תסכול מאוד גדול, יכול להיות שהיא אפילו שנאה עצמית מאוד גדולה. מה שהרגש הזה לא יהיה, המדיטציה מלמדת אותנו שאנחנו רוצים להתקרב אל הרגש הזה ולא להתרחק ממנו. יש לנו המון המון אסטרטגיות כמעט אוטומטיות להרחיק אותנו מכל חוויה לא נעימה. זה האוטומט שלנו. מה שלא נעים לי, אני רוצה להתרחק. והתרגול מזמין אותנו לעשות תנועה שהיא כמעט הפוכה לטבע שלנו. במקום להתרחק, להתקרב. עבדנו על זה פה באולם עם התחושות הפיזיות, עם התחושות הפיזיות שאנחנו מכנים כאב. במקום התנועה הזאת של להתרחק, דווקא להתקרב. במקום התנועה שפונה away, שרוצה לפנות הרחק מי, דווקא לפנות אל ולהתקרב. אנחנו רוצים, אומרים את זה באנגלית, a greater degree of contact. אנחנו רוצים מגע יותר קרוב, יותר עמוק, יותר אינטימי, עם המציאות כפי שהיא ברגע זה. נעימה או לא נעימה. כי החיים קורים ברגע הזה, והחיים יכולים להיות הכעס המאוד גדול שנמצא בי כרגע. פה החיים. החיים לא בתוכניות שמה אני אגיד, ומה אני אעשה, ואיך, ולמי אני אגיד, ועל מי אני אצעק, ולמי אני אגיד שהוא לא, או היא לא בסדר. החיים הם בתחושות שממלאות אותי כרגע. וגם הן משתנות, תכף נדבר גם על זה. המשבצת הנוספת, הצמד הנוסף שיש לנו פה, זה שיעמום ועייפות. באנגלית זה נקרא sloth and torpor. מילים מאוד ארכאיות. Sloth and torpor. וזה עייפות, כן, זה לא מילה שרוב, גם הרוב הדוברי אנגלית לא מכירים. נכון. אבל את הרעיון אתם מבינים. זה עייפות, זה נמנום, זה קהות חושים, זה הראש מנקר, זה... במקום מחשבות אנחנו מתחילים לראות תמונות. יש, שיתפתי פה באחת הקבוצות שמורה זן, מאסטר קוזן, למי ששמע את מרטין באז שלו מספרת, מאסטר זן שגילה שהוא מתחיל לנקר במדיטציה, אז הוא שם לו פה חוד של סכין. אתם מוזמנים לנסות. אבל אז הוא גילה שהוא מתחיל לנקר הצידה. אבל באמת יש סקטורים שלמשל לוקחים את הנזירים והם יושבים על צוק. על צוק של, אתם יודעים, בהימלאיה זה לא בעיה למצוא צוק. ולעשות שם מדיטציה, אני לא חושבת שנרדמים. עייפות זה משהו שתוקף אותנו הרבה פעמים באמת בגלל שאנחנו חיים מאוד תובעניים ואנחנו סוחבים גירעון בשעות שינה, והעייפות פשוט, הגוף עייף. לפעמים העייפות היא כי התודעה לא רגילה למצב כזה של, של, של שקט, של חוסר מעש, אז היא נוטה לכבות את עצמה. לפעמים העייפות זה סוג של מיסוך. אולי אנחנו מתקרבים לגעת במשהו שקצת לא נוח לנו או לא מוכר לנו, ואז יורד איזה מסך. אנחנו, כל אחד מאיתנו צריך או צריכה לבדוק ממה העייפות שלנו נובעת ברגע זה, ולתת לה את המענה העולם. ההפך מהעייפות, כמו שאמרתי, זה החוסר שקט. זה אתם לגמרי in touch, יש לנו רשימה מאוד מאוד מפורטת. אתם עליתם ממש על כל ניואנס של חוסר שקט. אחד הדרכים להתמודד עם חוסר שקט, אגב, זה החלטה נחושה. כשאנחנו מזהים שהגירוד הזה וההקצוץ הזה וזה לא נוח וזה לא נוח ואני זזה וזזה 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 ושום דבר לא נותן מענה והגירוד הבא עולה וההקצוץ הבא עולה, באיזשהו שלב אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, מה שקורה כאן בעצם זה לא שמגרד לי פה ומגרד לי שם, זה חוסר שקט. ואז המענה ההולם יכול להיות פשוט, אוקיי, אז אני לא זזה. שיגרד. אפשר גם עם חוסר שקט לנסות לחזור שוב ושוב אל הנשימה. עם החלטה נחושה, לא משנה מה, אני מפתחת את הריכוז, אני חוזרת לנשימה שוב ושוב. להשתמש קצת בכוח הרצון שלנו, להיזכר בהתכוונות שלנו ולהביא מחויבות ונחישות לתרגול. ולפעמים צריך דווקא בדיוק ההפך. לפעמים התזזיתיות הפנימית נובעת ממאמץ יתר וממתח, ואנחנו צריכים דווקא להרפות. להרפות זה לא אומר להפסיק לעשות מדיטציה וללכת לשתות כוס קפה. להרפות זה אומר להביא אנרגיה של הרפייה ורלקסיישן לתוך התרגול. לראות שאני קצת יותר מדי במתח הקפיץ, קצת יותר מדי שם מסובב, ואני מחזיקה את הנשימה ככה, ואנחנו רוצים להחזיק את הנשימה כמו עם כף יד פתוחה, כמו שפרפר יכול לבוא ולנוח על הכף יד הפתוחה, ואנחנו לא ננסה לתפוס אותו ככה. אנחנו נחזיק את היד בעדינות שיוכל לשבת עליה. עם אנרגיה כזאת אנחנו רוצים להיות עם תשומת לב לנשימה. והאורח האחרון, המצב תודעה, המערפל, המפריע, זה ספק. באנגלית skeptical doubt. ספק ובלבול. ספק הוא אורח מאוד מתעתע, כי אנחנו נוטים להאמין לו. את כל השאר אנחנו כבר יכולים לפתח איזושהי מיומנות לזהות אותם. ספק אנחנו נוטים תמיד, או לפחות יותר נוטים להאמין לו, וספק יכול להיות ספק בעצמי וביכולות שלי. אני רואה את כולם יושבים כל כך יפה, כולם לא זזים, כולם כל כך, כולם כבר בעצם מוארים, רק אני עוד זז וכואב לי, ויש לי רגשות, ויש לי מחשבות, ואני כנראה לא מצליחה. ולרוב זה גם ככה, כבר מתפתח ונכנס ל... אני אף פעם לא מצליחה, אני כישלון, כן, גם אמא שלי אמרה לי, וכו'. לפעמים הספק הוא בשיטה, לא בי. אני דווקא יחסית בסדר, אבל השיטה הזאת
היא לא ממש שיטה מוצלחת. יש ספק, אין ספק. בדיוק.
זה המורה.
ואו, לפעמים גם יש ספק במורה. השיטה בסדר, אני בסדר, אבל המורים...
משהו קרה.
לא שומעים?
יש עוד אחד.
יש אור ב...
אז אמרנו שלפעמים יש ספק בשיטה, לפעמים מרגישים מה זה הדבר הזה, זה אולי טוב להודו, הישיבה הזאת על הרצפה, היא לא מתאימה למערביים. והאמת שאני חושבת שאם היו ממציאים את הבודיזם באמריקה, היינו יושבים פה על קורסאות טלוויזיה. ולפעמים הספק הוא במורים, כן, השיטה בסדר, אני בסדר, אבל השלישייה הזאת היא לא משהו. זה חשוב לזהות ספק, כי כמו שאמרתי, הוא מתעתע. והוא יותר אולי אפילו מכל האחרים, הוא לוקח אותנו מהתרגול, הוא יכול לקחת אותנו החוצה מהריטריט.
אבל הוא מתחפש.
הוא מאוד מתחפש.
למה?
למה הוא מתחפש? הוא יכול להגיד, למשל, נשאלה השאלה למה הוא מתחפש. לפעמים הוא לא מתחפש, לפעמים הוא פשוט אומר, כמו שהדוגמאות שנתתי, אני לא מצליחה, אני לא יכולה, זה קשה לי, זה גדול עליי, זה לא בשבילי, וכו'. לפעמים הוא מתחפש. לפעמים הוא מתחפש שהוא אומר, אני יושבת פה כבר 20 דקות, עבדתי כל כך יפה, ועכשיו אני אמרו לי לתרגל רכות, ובכלל אני במקום שאני רוצה להיות טובה אל עצמי, אז עכשיו אני אפסיק לתרגל כי קשה לי. ואני רוצה להיות טובה אל עצמי, אני רוצה להפסיק להיות קשה עם עצמי. זה סוג של דיבור שיעצור לנו את התרגול, אם אנחנו לא נזהה אותו בתור משהו. אחד הדברים החשובים לעשות עם האורחים האלה זה קודם כל לזהות אותם. ללא הזיהוי אנחנו לא יכולים להתקדם. ערן דיבר היום על קשב וריכוז, קשב, מיינדפולנס, קודם כל, והם מתפתחים ביחד. קודם כל אנחנו צריכים לזהות. אחרי שאנחנו מזהים, הדבר הבא שרצוי שאנחנו נעשה, מאחר שכשהאורחים האלה הם אורחים, כמו שאמרתי, הם אורחים לא קרואים, הדבר הראשון שעולה בנו כשאנחנו מזהים אותם זאת התנגדות. התנגדות לקיום שלהם. אנחנו מרגישים שהם מפריעים לנו במדיטציה, אם זה רגש חזק, אם זה מחשבות אובססיביות, אם זה עייפות. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות אחרי שזהינו אותם, זה לקבל את זה שהם עלו. אנחנו יכולים להגיד לעצמנו את המשפט שהבודה אמר, לא באנגלית, אבל such it is. זה המצב, זה המצב כרגע. התודעה כרגע חסרת שקט. או התודעה כרגע מלאה בתשוקות. או התודעה כרגע מלאה בזעם. אנחנו לא רוצים להתנגד להם, כי ההתנגדות רק מעצימה אותם. אתם יודעים איך זה? כשמדינה אחת מתחמשת, מה עושה המדינה השנייה? מתחמשת גם כן. אז אם אנחנו נתחמש כנגד האורחים האלה, הם יתחמשו גם כן והם יהיו עוד יותר חזקים. אנחנו רוצים קודם כל לקבל אותם. הדבר הבא הוא שאנחנו רוצים, במיוחד עם רגשות, אני רוצה ככה להגיד כמה מילים על עבודה עם רגשות, במיוחד רגשות עם עוצמות. אנחנו רוצים להרגיש את הרגשות האלה בגוף. לרוב אנחנו, הסיפור של הרגש מסתובב אצלנו בראש, ומסתובב ומסתובב ומסתובב, ואנחנו נותנים לו עוד ועוד דלק, והוא רק הולך ומתעצם. אבל רגש תמיד נמצא, קיים גם בגוף. רגש זה משהו שהוא מורכב, בעצם יש לו שני מרכיבים, אחד זה מחשבות ותמונות, ואחד זה תחושות בגוף. כמה שאפשר, אם ניתן, להפריד בין הנרטיב והסיפור והדרמה שקשורה לרגש, ולנסות לחוש את הרגש נטו. את הרגש עצמו, אם ניקח כעס בתור דוגמה. איך מרגיש כעס בגוף שלי עכשיו? יכול להיות שהוא מרגיש כמו אגרוף בבטן, יכול להיות שהוא לחץ בחזה, יכול להיות שהוא רעד בזרועות, יכול להיות שהוא דמעות, יכול להיות שהוא לחץ בראש, יכול להיות שהוא קצת ככה וקצת ככה, ואז הוא זז לכאן, ואז הוא זז לשם, ואז הוא משתנה. אחד הדברים החשובים שהמדיטציה מאפשרת לנו זה השהיית תגובה, לרדת מטייס אוטומטי. בחיים בחוץ הדברים קורים כל כך מהר שזה קשה לא להגיב. מישהו אומר לנו משהו, עולה כעס, אנחנו מגיבים, נכנסים לשרשרת של תגובתיות, הם מגיבים אלינו וכו'. התרגול מאפשר לנו לעצור רגע, להשחות את התגובה ולראות קודם כל את מה שכריסטופר קרא לו inner life. מה קורה אצלנו במנותק מהסיפור? במנותק מהכביכול גורמים שגרמו לרגש הזה לעלות. במנותק מהאשמה, האשמה כלפי חוץ או האשמה כלפי פנים. במנותק גם מניסיון להבין, אבל ניתוח פסיכולוגי של מה היו הגורמים המוקדמים או העתיקים בבי או באחר שגרמו לרגש הזה לעלות. לחוש, לפגוש, להסכים לפגוש את הרגש הזה באינטימיות, לפעמים היא לא פשוטה, בקרבה, כמו שאמרתי, להתקרב אליו. לפעמים אנחנו חושבים, כן, אני הייתי עם הרגש, יום שלם הייתי עם הרגש, הייתי עם הכעס הזה. כשאנחנו עסוקים בסיפור של הכעס, לא היינו עם הכעס. לא היינו עם הרגש עצמו, היינו עם הסיפור. רגשות נוטים לסחוף אותנו לתוכם כי יש להם עוצמה, הם חזקים. ולכן צריך הרבה יציבות של התודעה בשביל לעבוד איתם. אבל אחרי כמה ימים של תרגול, כמו שעשינו כאן, כשאנחנו מרגישים שהתודעה יחסית יציבה, אפשר גם להפנות את תשומת הלב אל רגש שעולה, אם עולה, ולעבוד גם איתו. איך לעבוד איתו? דבר ראשון, כמו שאמרתי, זיהוי. קודם כל זיהוי. דבר שני, קבלה. אחת הדרכים שלנו לא לקבל רגש, זה לנסות להיפטר ממנו כמה שיותר מהר. זה גם סוג של אי-קבלה, אי-השלמה עם הנוכחות שלו. אז כשאנחנו משלימים, קודם כל משלימים עם הנוכחות של מה שעלה, כי הוא עלה. רגשות הם לא אויבים בדרך הרוחנית, הם למעשה יכולים להיות שער מאוד גדול ומאוד עמוק לטרנספורמציה. לטרנספורמציה בעיקר למערכת יחסים שיש לנו עם הרגשות. אנחנו נוטים, כשעולים רגשות שאנחנו מקטלגים כשליליים, אנחנו נוטים או לשפוט את עצמנו, או לשפוט את הרגש על זה שהוא עלה. אז קבלה זה דבר מאוד מאוד מרכזי בתרגול. הדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות זה לחקור את הרגש הזה, והחקירה הזאת, כמו שאמרתי, היא קודם כל ברמה הגופנית. אנחנו צריכים קצת להתרחק מהסיפור ולחוות רבדים, דימויים, אסוציאציות ותחושות שמחוברות לרגש הזה. רגשות הם תמיד בכאן ועכשיו. גם אם הזיכרון של מה שעלה את הרגש הזה הוא זיכרון עתיק, או מאתמול, או מלפני שבוע, או מלפני שנים, אם הרגש הזה עולה, אז הוא עולה בכאן ועכשיו, ואנחנו רוצים להתייחס ולהתמודד עם מה שנמצא בכאן ועכשיו ולא עם הזיכרון של העבר. אז מצד אחד אנחנו לא רוצים להתעסק בסיפור של העבר, מצד שני אנחנו גם לא רוצים להדחיק את הרגש הזה ולהגיד הוא לא קשור לעכשיו, הוא של פעם, אז אני שם אותו מאחוריי כי הוא לא עכשיו. הרגש הוא כן עכשיו. אחד הדברים החשובים, מאוד חשובים, כשאנחנו באים לעבוד עם רגש, זה האפשרות לזהות את הרגש בלי להזדהות איתו. לראות שעולים במערכת רגשות, יכולים, כמו שאמרתם, כעס, קנאה, עצב, אשמה, חרטה, שמחה, לזהות אותם בלי לקחת עליהם בעלות, בלי להגיד, זה הכעס שלי. או אפילו יותר גרוע, אני אדם כעסן. או אם עולה פחד, הזדהות איתו זה אני פחדנית. אני תמיד מפחדת, אני מי שהייתי קטנה, ואמא שלי אמרה לי שאני פחדנית. זה הזדהות עם הרגש שעלה. היכולת לראות רגש, כמו שאנחנו, כמו ששמנו לב למשל לצליל. צליל עלה, שהה כמה זמן, וחלף. כמו שקריסטופר דיבר היום באופן מאוד מאוד יפה על איך כשיש תנאים מסוימים, כשנוצרים תנאים מסוימים, עולה חוויה מסוימת, וכשהתנאים משתנים גם החוויה משתנה. זה נכון גם לגבי רגש. הרגש עצמו הוא דבר מאוד מאוד דינמי, רגש נטו, רגש פיור. הוא לא נשאר הרבה זמן במערכת. נדמה לי שבמדע אומרים משהו כמו 20 שניות בעצם, ממש כאילו נשאר במערכת באופן רציף. משהו ממש קצר. זה שאנחנו נשארים עם הסיפור ותוכנים את הסיפור, משאיר את הרגש הזה במערכת יותר ויותר. אבל הרגש עצמו באנגלית emotion זה בעצם אנרגיה במושן, אנרגיה בתנועה. זה משהו הרבה יותר דינמי ממה שאנחנו נוטים לחשוב, וכשאנחנו מוכנים לראות את הרגש כתופעה שעולה כמו הצליל, עולה בהתאם לנסיבות ולתנאים, שוהה כמה זמן וחולפת. כשהתנאים והנסיבות משתנים, גם הרגש הזה משתנה. ואנחנו יכולים גם לחקור לאן הכעס הזה הלך. ואיפה הכעס הזה היה קודם? לאן הם נעלמו? מאיפה הם עלו? ולאן הם נעלמו? חשוב לציין שהחקירה לא נעשית על ידי חשיבה מוגברת, זה לא חקירה מנטלית. המילה חקירה היא אולי קצת מטעה, כי הכוונה לחוות את הרגש בגוף במלואו, לתת לעצמנו פעם אחת באמת באמת להרגיש את הרגש הזה. רוב הרגשות שאנחנו קוראים להם שליליים, אנחנו לא באמת מאפשרים לעצמנו להרגיש אותם במלואם, לעומק. לחוות באמת רגש. אנחנו כל כך מהר מנסים להיפטר ממנו על ידי זה שאו שאנחנו משליחים אותו החוצה, או שאנחנו לפעמים גם משליחים אותו פנימה. רק בשביל לא להרגיש אותו. אין לנו כל כך שליטה על איזה רגשות יעלו בנו, או אם בכלל יעלו או לא יעלו רגשות, אבל יש לנו יכולת להשפיע על הגישה שלנו כלפי הרגשות. איך אנחנו פוגשים אותם יכול לשנות את מערכת היחסים שלנו עם רגשות. אנחנו יכולים להפסיק לפחד מהם, אנחנו יכולים להביא גם למפגש עם רגשות פתיחות, סקרנות, עניין ומודעות, בעיקר מודעות. ריפוי מגיע דרך להיות נוכחים לרגשות שלנו במלואם, דרך לעשות להם מקום. וחשובה הידיעה שאנחנו יכולים לבטוח בעצמנו ולבטוח בתרגול, לבטוח במיינדפולנס שפיתחנו, בריכוז שפיתחנו, בכוח של הנוכחות שפיתחנו, לבטוח בהם שכשעולה רגש מכאיב, יש לנו את היכולת ללמוד ממנו ולצמוח. אני רוצה לסיים עם שיר של רומי, של המשורר הפרסי מהמאה ה-13, רומי, שנקרא מלון אורחים. היות אדם זה מלון אורחים. בכל בוקר אורח חדש. שמחה, דיכאון, רשעות, מודעות רגעית מגיעה כאורחת לא צפויה. קבלו בברכה וערכו את כולם. גם אם הם אוסף של מכאובים החולף באלימות בתוך ביתכם ומרוקן אותו מרהיטיו. עדיין, התייחסו אל כל אורח בכבוד. ייתכן שהוא מרוקן אתכם לקראת שמחה חדשה. המחשבה האפלה, הבושה, הרוע. פגשו אותם בדלת עם צחוק והזמינו אותם פנימה. היו אסירי תודה לכל מי שבא, כי כל אחד מהם נשלח כמדריך מן העולם שמעבר. בואו נשב כמה רגעים בשקט משותף.